אנשי הבריקדה היקרים, הנה לכם פרק חדש. והאורח הוא, וואו, איזה אורח, איזה שם, איזה שם. אני נורא שמח שהוא פתאום צץ לנו בחיים שוב. ספי רחלבסקי, עיתונאי, כותב, סופר, חוזה עתידות, מנבא תהליכים. עוד מעט תשמעו למה. נתקלתי באיש הזה לפני הרבה מאוד שנים, 20 ובוא נגיד 5 שנה, משהו כזה. שעות ה-90 הייתי ילד. אני חושב שהספר שלו, חמורו של משיח, עיצב את התודעה הפוליטית שלי למשך הרבה מאוד שנים, בוודאי בכל מה שנוגע לליברליזם ודמוקרטיה ודתיים וחילונים וחרדים במדינה הזו. חמורו של משיח, אם אתם מספיק צעירים, אתם בוודאי תזכרו את זה. הפעם אנחנו מדברים עם ספי, אני מדבר עם ספי, א', כי אני מאוד מעריך אותו, ב', כי מה שהוא כתב אז מתגשם לנגד עינינו, לתוך המדינה משיחית שבונים לנו ככה על הגב של הציבור הליברלי והדמוקרטי. ולכן ספי רחלבסקי כאן בעוד כמה שניות. כבר מתחילים. זה היה ספר שכששמתי עליו את היד התרגשתי, כשקראתי הבנתי. ספי רחלבסקי, שלום לך אדוני.
שלום רב, עטילה, עם כאלה מחמאות אני אבוא כל יום.
אני חייב, תשמע, מגיע לך, האמת, אתה חייב לבוא כל יום, ואנחנו דיברנו לאורך השנים, אני חושב פעם אחרונה, בערך לפני 10-11 שנה, כשהייתה פה מחאה ענקית, נכון. ואז היית מאוד אקטיבי, נכון. אבל מאז לא שמעתי ממך, ופתאום, האמת, שעיתון כלכליסט הוציאו אותך מחדש לאור.
והמציאות.
וזה טוב שכך. מה, הכל מתחבר, אה?
כן, זה... יש גם צד טוב באיך שהוא מתחבר, אבל כן, תשמע, הדברים שניתחתי בחמורו של משיח, התהליכים האלה, הולכים ומתגלים לידי כל. תראה, מבחינתי זה לא, אמרת, אתה יודע, חוזה או תחזית, יותר כמו ניתוח מדעי, אתה יודע, שניוטון אומר שישמוט תפוח, באיזה מהירות הוא יגיע לרצפה, זה ניתוח נכון, אם אתה מנתח נכון את הדברים. אז אתה גם יכול לדעת איך הם התקדמו, לא רק בפיזיקה, גם במדעי החברה, דת, לתהליכים יש את הדינמיקה שלהם.
אבל אתה יודע, בוא נסתכל רגע, לא כולם מכירים את הספר, זאת האמת, וזאת הזדמנות אולי טובה להוציא את הספר הזה.
יצא מחדש, כי קנו אותו הרבה שנים, ולא נעים להגיד, היו גם עוד אנשים כמוך שזה השפיע עליהם, גם אפילו בדרך הדתית שלהם, אבל הוא צפטט מחדש, זה בדיוק 25 שנה בראש השנה, ואני גם עובד על המשך, אבל הספר יצא SE, זאת אומרת, אנשים שקוראים אותו היום, נראה להם שכתבו אותו בשעה שעברה. לא, אני לא ישנה בו.
אוקיי, אז בוא נעשה ספוילר okay. קצת לאנשים, למי שלא קרא. תן לנו ככה בדקה, דקה וחצי, את התזה המרכזית שהייתה עמוד התווך של הספר.
תראה, יש לו יותר מתזה אחת. בעיקרון, הוא בא לענות על השאלה שהוא יצא כמה שנים אחרי רצח רבין, והרבה אנשים שאלו את עצמם את השאלה, מה קרה ליהדות? מה קרה לדת שהם חשבו שהיא מתונה, הומנית? איך היא הגיעה לרצח ראש ממשלה? והיום עולה שוב השאלה במלוא העוצמה, כי המנוע של ההפיכה המשטרית הוא משיחי. ויש אולי החילוני היחידי שבאמת תומך בה ממש, זה לוין. עכשיו, אז... זה בא לענות על השאלה הזאת, מה קרה ליהדות. עכשיו, הוא נותן ניתוח עומק, זה ספר שלשמחתי קנו אותו עד הרבה מאוד אנשים מעל 100,000, אבל הרבה כמובן בינתיים עבר זמן ולא קרו, אבל הספר מנסה לתת ניתוח עומק שנשען על התיאולוגיה היהודית ועל הטקסטים מאלפי שנים, מאז שהם קיימים. זאת אומרת, לא ניתן לכתוב אותו בלי לחשוב שאתה בקיא ברמב״ם, בזוהר, בכל התיאולוגיה היהודית. עכשיו, הוא מסביר את התפיסה התיאולוגית של הדור הזה. תפיסה שהייתה בראשית המאה הקודמת, תפיסת מיעוט קטן, אבל בתהליך שאני מסביר אותו בספר, הפכה בלעה בעצם את מה שהייתה פעם ציונות דתית מתונה, והפכה להיות משיחית קוקיאנית. קוקיאנית כיוון שההוגה של התיאולוגיה הזאת הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק. ולמעשה היא בלעה גם את העולם החרדי. רוב החרדים לא יודעו בזה, אבל בפועל הם משיחיים. זאת אומרת, מה שפעם חשבנו, אתה יודע, חרדים שמתנגדים למדינה ונגד לאומנות, וזה, זה לא המצב. אתה יודע, בכל סקר רואים שהדעות שלהם הם בקשת הכי כהניסטית, זה לא, לא סתם. עכשיו, אברהם יצחק הכהן קוק בא לענות על שאלה מאוד גדולה, על שלוש שאלות מאוד גדולות, שהם כל אדם תיאולוגי שאל את עצמו במחצית השנייה הראשונה של המאה ה-20. כי היו שאלות עצומות. אחת, אם נגיד את זה חריף, איפה היה אלוהים באושוויץ? זאת אומרת, מה, איך קרתה השואה? זה לא עוד דבר. זה השאלה עמדה קודם, הוא כתב לפני השואה, אבל הפוגרומים הרגישו שזה כבר באוויר, הוא כבר היה שימק שמו והתייחס אליו ועלה לשלטון. השאלה השנייה היא ההתחלנות. כי כשבא לפני השואה, רוב היהודים כבר היו חילונים. אגב, גם מי שהיו דתיים, הם דומים למה שהיום מסורתיים, בארצות המזרח, אבל לא רק, גם באשכנז, הרוב הגדול, לך פעם בשבוע לבית כנסת, מאוד לא דומה לדתיים היום. אבל החילונות היא שאלה גדולה. ומבחינה דתית, כאילו, אומרים את זה לכאורה, אבל אומרים, גדול מחטיאו מאורגו. כלומר, מי שהורג את היהודי, לוקח לו את העולם הזה, אבל מי שמחטיא, גם את העולם הבא. והשאלה השלישית זה הציונות. כי הציונות היא שאלה מאוד גדולה. כי למעשה, במשיחיות היא דבר שתמיד היה מאוד חזק, אבל היה רק פוסק אחד גדול שבעצם העז לפסוק בו הלכות, וזה הרמב״ם. והרמב״ם קבע שבין ימינו, ימיו, לבין ימות המשיח, מבדילים רק סוף שעבוד מלכויות, הכוונה שהיהודים יהיו עצמאים, וקיבוץ גלויות. הוא הדגיש שלא כל היהודים יבואו, כל מי שרוצה בה. כלומר בעצם, לפי הרמב״ם, והוא הפוסק בעניין, המשיח כבר בא. דוד בן גוריון היה המשיח. אבל יש בעיה. כי לפני המשיח, זה נקרא משיח ממש, יש שוב אצל הרמב״ם, אבל זה התפיסה, דבר שנקרא בחזקת משיח. מה זה בחזקת משיח? זה בשביל לנחם את היהודים, הרי המשיח זה אחת הצורות, איך אתה מנחם עם שכל כך צובל בגלות, אתה מנחם אותו בעולם הבא, אף אחד לא חזר משם. אבל בעולם הזה אומרים, יבוא משיח, הכל יסתדר. זה כמו אדם שסובל גם בחיים פרטי. אז אמרו שבכל דור יש בחזקת משיח. כלומר, משיח פוטנציאל. האדם הכי צדיק, מסביר הרמב״ם, שקופה. קופה יכול להיות גם משפיע על ישראל, על התורה. הוא זה שצריך להיות המשיח. עכשיו, כמעט כל גדולי ישראל ראו בעצמם בחזקת משיח. זאת אומרת, הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב ורבי בעצם כמה רמב״ם. עכשיו, זה הסיבה למשל, הסיבה העיקרית, שאם ניגש אליך איש של חבד, שואל אותך, טילה, יהודי, נחת תפילים היום? הוא בעצם בזה מוכיח שהרבי שלו, שבעיניים עוד חי, כופה על ישראל את התורה, ולכן הוא הצדיק הגדול, כופה על ישראל, הוא צריך את המשיח. אוקיי, כל זה יש לי להסביר את הבעיה. מה הבעיה? שבעצם אנחנו כבר בהתממשות משיחית, אבל זה לא לפי התסריט שצריך להיות, זה לא אני אשתדיק, זה עושה את זה, מוביל את זה בן גוריון שהוא חילוני גמור, אתאיסט, אבל כל הציונות הממשית החלוצית הובלה בידי חילונים, בריאה דתית הם גוזזים פאות ומחלנים את ישראל, מה זה? זה כאולה בעבירה, זה נורא ביום.
אני רוצה רגע להתעכב על המילה הזאת משיח, כן. בסדר? המשיח הרי זה, זאת הגאולה וכו'. בדרך, כדי להגיע לשם, הרי הם לא מסוגלים לעשות את זה, ולכן הם צריכים לרכוב פה על חבורה של אידיאליסטים שבאים, מייבשים את הביצות ובונים מדינה לתפארת.
מדויק מאוד, אבל בשביל להבין באמת צריך להזדהות עם האנשים, להבין מה הבעיה, זה לא סתם הם נהיו קיצונים, הם עמדו לפני בעיה וחפשו פתרון. אוקיי, לשאלות האלה שאמרתי, השואה, החילונות, ובעצם התממשות המשיחיות, אבל בדרך של בועלי נידות, כל מיני פרפות, נורא ביום. היו שלוש תשובות. התשובה הראשונה הייתה החרדית הקלאסית, שאומרת, האשמה הנורא זה הציונות, זה מרד, זה משיחיות שקר, בדרך לא נכונה, כמו שם תייצרי, והיא גרמה גם לשואה וגם לחילונות. וזו הסיבה שהחרדים בזמנו, להבדיל מהיום, היו אנטי-ציונים קיצוניים. הרבנים שלהם דרשו מהציבור, למשל, לא לברוח לישראל, למי שיחן, ואתה בא מאזור שיחלו, כי זה חטא נורא. התשובה השנייה, זאת אומרת, התשובה החרדית הייתה אנטי-משיחית, ולכן אנטי-ציונית חריפה. התשובה השנייה הייתה התשובה הציונות הדתית הקלאסית. ההוגה החשוב שלה היה איש בשם הרב ריינר, שכמו הרב קוק למדו בישיבה חשובה שנקראת ישיבת וולוז'ין, והוא התשובה שלו הייתה המשיחית. מה הוא אמר? הבעיה הגדולה, זה הוא כתב עוד לפני השואה, בזמן הפוגרומים, התעוררות העמים, עם היהודי צריך מדינה, צריך מקלט בטוח. אבל מה? עדיף שזה לא יהיה בארץ ישראל, כי ארץ ישראל תחכה למשיח. ולכן המזרחי, קשה להאמין היום, מי שיצר את הציונות הדתית, העדיף שזה יהיה באוגנדה. וגם במשך שנים, הציונות הדתית הייתה הרבה יותר מתונה מבן גוריון, לא לומר החרדים. וגם התפיסה שלהם הייתה, אנחנו צריכים כולנו מקלט בטוח, ולשתף פעולה כל היהודים, לא חשוב חילונים, ולכן הם היו מאוד מתונים, והעריכו תרבות, והיה בבני עקיבא, ריקודים מעורבים, בקיבוצים הדתיים, לחצה מעורבת. קשה להאמין את זה היום, אבל ככה זה היה, בשנות ה-50 עד 60.
והתרגום הפוליטי של זה היה המפד"ל.
נכון, שהייתה מפלגה מאוד מתונה, מאוד משתלבת במדינה, לגמרי לא משיחית, כאמור מתונה מדינית, ותומכת בשילוב דתי חילוני. אבל הייתה גם תשובה שלישית, שהיא התשובה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, שהיא התשובה של הרב קוק, שהיא התשובה שניצחה, היא ניצחה בזמן בנו, הרב צבי יהודה הכהן קוק, ואחריו ממשיכי דרכו, והתשובה הזאת הייתה תשובה משיחית. והיא בעצם בנתה מיתוס, ומיתוס זה דבר שמסדר לך את החיים. עכשיו, זה לא רק בדת, גם נגיד קפיטליזם שהכי חשוב לצרוך, אתה יודע, בכל דבר, ציונות, תחשוב שאנשים מקריבים את חייהם ונלחמים, אנשים הם חיה מוכנית, הם לא עושים דברים, גם אם אתה קונה בקניון, דבר הכי טיפשי, אם אתה גבר, אני לא יודע מה, אתה ראית פרסומות, שצפו לך את הראש, אתה רואה איזה אנורקסי, אולי תהיה שלך, אם יהיה לך איזה מותג. אז מה המיתוס שהוא יצר? הוא בנה מיתוס היסטורי, שהכוח שלו, ושבאז הוא ממש נראה מתגשם, מילה במילה לפי התסריט. ומה היה המיתוס? הוא הסביר כך. הוא אמר, אנחנו בזמן משיחי. זה הזמן שאלוהים החליט שיהיה משיח. הוא עוד כתב לפני קום המדינה, אבל כל החלוצים, למרות שהם אוכלי תרופות ובעלי נידות, הם שליחים של אלוהים בשביל להקים את המדינה החומרית. ולמה צריך אותה? כיוון שהיהודי הדתי, כוחות, תכתוב, הוא כתב, הוא הושפע, להבדיל מהיום, הרבנים למאה השנה, הכירו טוב פילוסופיה, והוא הושפע מאוד מהגל, מניטשה, ברגסון בן זמנו, שהם גם שם בגרמניה ורוסיה דיברו על הכוח של העם. הגרוע הגיע עד הנאציזם, אבל מה שהוא אמר, כוחות החומר, התשוקה, המלחמה, מאוד נחלשו אצל היהודים, כי הם חיים רוחנית, הם רק לומדים גמרא, קבלה, הוא היה מקובל קודם כל, אבל הם לא חיים בעולם הזה. ולכן אלוהים היה חייב לברוא את האנשים החומריים, שהם ייצרו את המדינה החומרית.
הם החמורים.
כן, ודאי. הם החמור. הוא משתמש בביטוי הזה, אבל רגע, אני לא, פעם, שדרך זמן ארחיב, איך הוא השתמש כאן בתיאולוגיה של הארי, כי גם אצל הארי, נגיד זה למילה, אלוהים הייתה לו בעיה, הוא רצה לברוא את העולם, אבל כל העולם היה אלוהים. איפה הוא יברא את העולם? אז הוא מסביר הארי, שהוא המקובל הכי משפיע, והכי משפיע על שולחן ערוך, על ספר הלכות גם, תמצם את עצמו לתוך עצמו, ועשה נקודה זהירה, כמו המפץ הגדול, בגודל אפס, ששם אלוהים ברא את העולם החומרי, אוקיי? ואז אחר כך הוא הזריח אליו את האור האלוהי הרוחני, אבל החומר לא עמד בזה, הוא חלש, הוא לא התאים לרוחניות הזאת, הוא נשבר. זאת שבירת הכלים, ומאז כל העולם בגלות. הרי היה צריך להסביר, כמו שדיברנו על הבעיות האלה, שואה, חילוניות וכו', ציונות, להרי הייתה בעיה לגירות ספרד להסביר של הגלות, וההסביר שלו היה בעצם שכל העולם בגלות. עכשיו, מה שעשה הרב קוק אמר, הוא לא המציא את זה, הגאולה דומה לבריאת העולם. ולכן זה אותו תהליך, כמו שאלוהים צמצם את עצמו שיהיה מקום לחומר, ואחר כך הוא משתלט עליו רוחנית, אותו דבר צריך להיות בקום המדינה. כלומר, הוא צריך קודם כל לברוא את החומר, את החילונים. הרב קוק השתמש בביטוי מניצוצי הזוהר, שגם לקחתי אותו לספר שלי, שנקרא חמורו של משיח, הוא הסביר שהדור שלו, כלומר הדור של הציונות, של החלוצים וכו', הם חמורו של משיח. הם, יש להם תפקיד לבנות את המדינה החומרית. רק אנשים חילונים יכולים להילחם, צריך לזכור, בין הרוגי, נאמר, מלחמת העצמאות, 98% היו חילונים, הם יכולים להקים קיבוצים, הם יכולים להילחם, אז, וזה שהם עושים עבירות, זה צורך. זאת אומרת, הוא לא היה ראשון, זה היה גם סאבטקסט צבאי, זה לעקוב פרט, גאולה בעבירה, אבל זה צורך. אבל לפי התסריט שלו זה נמשך אחר כך, כמו אלוהים שתיקן את החומר והפך אותו רוחני, אז יבוא התפקיד של הדתיים, שהם צריכו לתקן את המדינה ממדינה חילונית למדינה דתית משיחית. יותר מזה, הוא גם אמר בעצם שיש שבירת כלים. זאת אומרת שהחמור חילוני ימרוד ויצטרכו להשתלט עליו. אתה יכול לקרוא את זה רצח רבין, אתה יכול לקרוא את זה דיקטטורה משיחית היום, אבל התסריט הוא בול. עכשיו, איך הוא הסביר? החילונות כאמור, אז הוא הסביר את בזה את הציונות. את החילונות הוא הסביר בזה שאלוהים חייב היה לעשות את זה ושתהיה מדינה. והשואה הוא דרש בפעם, בפסח האחרון שלו, בשנת תרצה, 35, של בכנסת החורבה, הוא הסביר שאימת שמו הצורר, הוא קרא לו בשמו, אני לא יכול, רצח את המשפחה של אימת שמו, הוא אמר שהוא כמו שופר של בהמת טמאה, שהוא שליח אלוהים בשביל להוציא את ישראל מהגלות. והבן שלו המשיך, אחרי שנרצחו השישה מיליונים, כי הרב קוק מת, הרב קוק אב מת לפני השואה, הבן שלו, צבי יהודה, שעצר את גוש אמונים, אמר, כן, זה ניתוח, השואה בעצם היא דבר טוב, לא היה ברירה, היהודים שלא הקשיבו לשופר הטהור ולא באו לארץ, לא היה ברירה, זה ניתוח, אתה מאבד יד בשביל להקים מדינה ושווה. אוקיי? אז זה נשמע די נורא, אבל הכל הסתדר. הנה באמת, קמה מדינה חילונית, הלכה והצליחה, כבשה עוד שטחים מששת הימים, והנה רואות העיניים, היא נהיית סופר דתית, אתה צריך להבין אטילה. יש היום הרבה, מה זה הרבה? פי יותר מ-50 תלמידי ישיבה, משהיו אי פעם, בשיא העולם הדתי, לפני שיא החילונות, נגיד בסוף המאה ה-19, אתה יודע כמה תלמידי ישיבה היו בכל העולם? זה נע בין 3,000 ל-5,000.
האין זה המצב בכל מקום שבו הרליגיוזיות או החונטה הרליגיוזית מנסה להשתלט על ליברליזם או על, על ליברליות פרוגרסיבית או על דמוקרטיות? זה קורה בכל מקום, אנחנו לא צריכים להיות עד כדי כך מופתעים. זה הפלייבוק שלהם. מה שאנחנו לא יודעים לעשות, ניתן לאלה שלומדים פיזיקה, מתמטיקה, ביולוגיה, אנגלית, הם יבנו, ואנחנו ננסה לחרב להם את זה. חורבניסטים על מלא, מה?
לא רואים אותם כחורבניסטים, תראה.
אני לא רואה אותם כחורבניסטים, והם כאלה, אבל הם גם מסמנים את זה ככה.
תראה, קודם כל אני מתנצל, תודה שקונת לי להרחיב, כי צריך להבין, התדהמה שהייתה ברצח רבין, והיא גם מול מה שקורה היום, נובעת מזה שהציבור, אתה יודע, יש מזרחנים של דוברי ערבית, יש מעט מאוד, לא רוצה להגיד כמה מעט, חילונים שבאמת בקיאים בתיאולוגיה, ואז הציבור כל פעם מופתע. ולכן חייבים להסביר דברים שהיו צריכים להיות אבן היסוד. אתה יודע, סליחה שאמרת, הרבה אנשים שכמעט דבר חוזר אצל המון אנשים, אלפים שדיברו איתי אחרי חמורו של משיח, אמרו, רגע, איתנו עכשיו משקפיים, פתאום אנחנו מבינים את החדשות. אוקיי, אז סליחה על ההסברים הארוכים. עכשיו תראה, לא, ודאי שאתה צודק שיש מקבילות. גם ברמה העקרונית, תמיד שילוב של דת, בעיקר דת מונותואיסטית, ושלטון, הוא נגמר בבכי. הרי מה זה ימי הביניים? שהנצרות הייתה בשלטון, זה לא ברבר, זה השלטון נוצרי. במונותואיזם יש בעיה שהוא מאוד מאוד שתלטני ודיקטטורי, היופי שלו זה של אופוזיציה וצריך לנחם חולשה. אז נכון שיש דמיון, ועדיין חשוב להכיר, עדיין יש הבדל באופן, נגיד, למרות שוודאי שיש דמיון, האם יש דמיון לאופן שעלו דאס ואל-קאידה, ואבנגליסטים קיצוניים שתומכים אגב פה בימין שהם משיחים, והיום תומכים בטראמפ שהוא מין דמיון נתניהו, האם יש דמיון? ודאי, כל הדתות המונותואיסטיות מאוד מאוד דומות, הם למעשה אותו דת ווריאנטים אחרים. עם זאת, חשוב להכיר, כמעט שאנחנו גרים פה, את הניואנסים, אז אני אגמור את מה שאתה להגיד קודם, אם אפשר, שבעיניים דתיות, נגיד חרדים, שהיו אנטי משיחים, והיו אנטי ציונים, אבל הם בעצם רואים היום, חלק א' מהחרדים, ברסלב, חבד, הם משיחים במוצהר, אבל גם האחרים שכאילו לא, במציאות הם חיים בימות המשיח. קודם כל, הם רואים דבר שאי אפשר היה לדמיין. אמרתי, היה 5,000 תלמידי ישיבה, אבל גם הם למדו כמה שנים, כמו אוניברסיטה. מה שהם קוראים תורתו אומנותו לא היה קיים. לא היה אף אחד כזה, מי ישלם על זה. גם היום הם, באמריקה, הוא חרדי גדל, הם עושים הרבה ילדים, עובדים, חלק מתחלנים, חיים רגילים. לא היה דבר כזה. אתם רואים? עכשיו, צריך לזכור שהחיים האלה של תורתו אומנותו, זאת אומרת, רק ללמוד, הם בכלל, לפי הרמב"ם, איסור הכי גרוע שיש. הוא אומר שכל מי שמשים עצמו, שיבטל עצמו מהמלאכה, ויחיה מהצדקה למען ילמד תורה, כלומר כמו החרדים, הרי הוא מבטל את חלקו בעולם הבא, והוא מלסתם, גונב את הבחירות, והוא קיבל את נר הדת ואת מאור התורה, וסופו שהוא יורש גיהנום. כלומר, אם יש רמב״ם ואלוהים, אני מגיע לגיהנום, חלילה לא אתה, הכל חרדים. מה? למה? כי רמב״ם אומר, אתה צריך לעבוד, או שמזמינים את פרקי עבוד, לתת צדקה. בזמן הפנוי, במקום לראות שטויות בטלוויזיה, לא היה טלוויזיה, אבל שטויות היה, אתה צריך ללמוד תורה. אבל אם אתה אומר, אני רוצה את הסבר, ואז את השכר בעולם הבא. אבל אם אתה אומר, אני רוצה, כמו מעשה זנות, את כל השכר בעולם הזה, אז בעולם הבא, אלוהים יהרוס לך את הצורה, כן? אז זה אסור בכלל. עכשיו, אז מצב היחידי, שבו מותר לאנשים רק ללמוד, וכפה בזה מה שיהיה בזמן, זה בימות המשיך. אז יהיו צריכים כל מיני אנשים לפרנס אותך. ואתה יכול לראות היום, בתגובות היום כל הזמן, רגע, בעצם זה התפקיד שלכם, ככה צריך להיות. אבל זה אפשרי רק בימות המשיח. ולכן גם החרדים חיים בעצם בימות המשיח, אחרת כל הקיום שלהם הוא אסור בכלל.
הבט. יש הפיכה.
אגד?
או ניסיון הפיכה. וראיתי בכלכליסט שאתה מתנגד לחלוטין לשיח.
אגד?
להידברות.
נכון.
כאשר ההידברות בגדול בא לומר, חברים, ברור לגמרי שיש פה פיצוץ פנימי, פנים יהודי, וצריך לסרטט מחדש את הקווים. אתה אומר בשום פנים ואופן, אתם נותנים להם אוויר וחמצן, נתניהו היה קורס לתוך עצמו וכו'.
נכון.
אוקיי, אני שם את זה רגע בצד, כי הסברת את זה בהרחבה.
אוקיי.
אני כן רוצה לשאול אותך, מה הפתרון שלך להפסד הליברלי למספרים, לדמוגרפיה?
אוקיי.
יש פה תבוסה, צריך להגיד את זה. אני אגיד את זה במילים פשוטות בעברית מאוד בהירה. We are fucked. כי זאת האמת.
קודם כל, אני רוצה להחזיר המחמאה, לא אגיע לדרגת המחמאות שלך, אבל צריך לדקור שיש, לא יודע אם יש, יש מעט מאוד, אם בכלל, שכמוך כבר כמה שנים מסרטטים שהקו פרשת המים, המקום שבו נחתכים דברים, זה כבר לא ימין שמאל ולא, זה קרב בין דמוקרטיה ליברל, לבין, אני אקרא לזה משיחיות, אם אני סתם מתייחס יותר בשמרנות, למרות שמשיחיות היא לא דבר שמרני, אבל בעצם לכיוון דתי הולך וגובר.
מה שהגדרתי ליברלים מול שמרנים, או שמרנים רציונליים במקרה שלנו.
לדעתי זה ליברלים מול דתיים, כי אין באמת, תראה, זה כמו בהפיכה המשטרית, אתה רואה את זה בכל סקר. הציבור שבאמת נהות לזה, הוא אך ורק דתי ומשיחי. ובסדר, יריב לוין, ואולי נאשם בפלילים שהסתבך. מצביע ליכוד שהם אינם דתיים, זה לא באמת מעניין אותם, חלקם שמו שזה חשוב, אז בסדר, ביבי אמר להם, זה חשוב, אז נגיד, אבל זה לא באמת בוער בהם, הם לא חשבו על זה בכלל, אוקיי?
אלה היו 10 השניות האופטימיות היחידות, אני מניח.
לא, יהיו הרבה, בשיחה הזאת. יבואו יותר.
אוקיי. אבל איך אנחנו מתמודדים עם המספרים? זאת השאלה, כי הערכים שלך ושלי אל מול הדמוגרפיה, מה עושים?
אני אומר, תראה, קודם כל, לא, קודם כל צריך למקם את הבעיה, זאת אומרת, בעצם, אם היינו דתי, אם הייתי דתי, הייתי אומר שנתניהו ומוטריץ' ומורשה בן גביר הם בכלל מתנה מאלוהים, כי הם פועלים עכשיו באופן גלוי מדי, מוקדם מדי. למה מוקדם מדי? תסתכל על הכנסת הנוכחית. יש שם 32 מנדטים, למעשה זה 30, כי מרץ ובלד לא עברו, אבל בציבור זה בערך 30 מנדטים דתיים חרדים ו-30 של הליכוד, אוקיי? בתוך הליכוד התמיכה בסיפור הזה היא מאוד קטנה. ואנחנו מדברים היום בעצם על רבע, אולי קצת יותר, שבאמת תומכים בהפיכה המשיחית. היתר, לולי נתניהו היה מסתבך, אתה יודע, העמדה שלו תמיד הייתה לשמור על בית המשפט לפני זה. הוא ממש לא היה שם. נתניהו, הוא החמורו, הוא נותן להם היום את הרוב הפוליטי, אבל זה לא רוב ציבורי. עכשיו, אם תרצה נרחיב מה הקושי בשיחות, אבל נעזור רגע טקטיקה. במהות, נגיד אם לא היו היום, אותה, למה נתניהו נעצר? כי אם הוא היה מנסה לחוקק, אז עם גלנט, אני גם לא בטוח שכל הליכוד היה מצביע, אבל נגיד שהוא היה משיג רוב. בג"ץ אמרה את זה על שיח הכי ברור, אני יודע את זה בוודאות, היה פוסל את כל החקיקה. במקרה כזה לא היה מה שקוראים התנגשות רשויות, לא, זה גם לא קורה כזה דבר חריג. כבר בג"ץ הגיע את אלון בורא, בגין אמר שיש שופטים בירושלים, היו 22 חוקים שהם פסלו, ציטו. עכשיו אם הוא לא היה מציית, כמו נדב ארגמן, כל קודקודי הביטחון היו נשבעים לממלכה ולא למלך, ובמקרה כזה תחשוב ביידן שלא מוכן לראות אותו כל זמן שהוא הולך לבד, סוכניות הדירוג וכולי, אני מעריך שבסיכוי מאוד גבוה, היו לפחות 5, אם לא הרבה יותר מהליכוד, שהיו רואים על סקרים, הליכוד היה יורד אולי ל10 מנדטים, היו מגיעים לבחירות מהר מאוד. עכשיו, אתה גם רואה את זה, הנה, היום בגלל השיחות הוא קצת מתושש, אבל אם השאלה היא הזאת, זאת אומרת, האם מפלגת הטילה, הליברל, מול משיחיות דיקטטורית, אז מפלגת הטילה הייתה מנתחת ברוב גדול, הייתה מקבלת, יש רק 2 מפלגות, הרבה יותר מ-70, אולי אפילו 80 מנדטים. המון, היית מנצח. עכשיו, עם הרוב הזה, כשנגיע לבחירות, כשאחרי הציבור הבין את מה שהטילה אמר, מה שחמורו של משיח אמר, אז היית יכול לעשות מה שבן גוריון לא עשה. היה חייב לעשות, אבל לא עשה. כלומר, לעשות חוקה, הפרדה דת ומדינה, בתי נבחרים, שני בתי נבחרים עצמאים, הרי מ10 מנגנונים ששומרים מדיקטטורה, לנו יש רק את בית המשפט. יש המון, את כל הדברים האלה. ובתוך הדבר הזה, לעשות שינוי משמעותי שישנה לך גם לחלוטין את הדמוגרפיה. תשים לב שבממשלת שרון, שהייתה לתקופה קצרה חילונית עם לפיד, נתניהו היה שר אוצר. אז הוא דיבר הפוך מהיום, שאסור לממן בקצבאות, הוא עשה שינוי קטן, לא גדול. והילודה, אישה חרדית, ירדה בילד וחצי, זה המון, זה תוך 2.
במגזר הערבי אפילו יותר,
נכון,
ספי, אני מזכיר לך, במגזר...
ועד היום, הערבים הם יולדים כמעט כמו, רובם כמעט כמו יהודים חילונים. אבל זה שינוי קטן. אבל אם יעשו את השינוי שצריך, הכרחי, בעצם היה אמור להיות מובן מאליו. וזה להפסיק לממן, או לא להפסיק, לממן אף ורק חינוך שהוא אקדמאי.
אבל ספי, יש התבטלות של פוליטיקאים במחנה הימן או שמרני, בפני... הכוחות האלה, נכון. שאתה קורא להם המשיחים, ואני קורא להם החורבניסטים, יש התבטלות מוחלטת, תראה מי שולט בליכוד, נכון. תראה כמה 10,000 התפקדו לליכוד, אני זוכר בזמנו את נתניהו נאבק במשה פייגלין, היום זה נראה כמו piece of cake, אתה יודע, הליכה בפארק,
ברור.
איפה הוא עם ה-9,000 איש שלו, והיום עם ה-10,000 שנמצאים בליכוד.
היום כל הליכוד הוא פייגלין.
ולכן קשה מאוד להאמין שבמבנה הפוליטי הימני כיום, אפשר בכלל להזיז משהו, אלא אם כן יהיה מפץ, מפץ ימן וממלכתי. נקרא לו ככה.
שוב, להערכתי, אם, סליחה שאני אומר, אבל אני התפללתי, מאוד הצטערתי שיצאו לגלן, אני התפללתי שנתניהו לא יעצור, לא לאלוהים, אז ליעיר נתניהו, כי אם הוא היה לא עוצר, הוא הבין את זה בסוף, ביבס, הוא היה נופל נורא מהר. ואז בסביבות היה אפשר להשיג רוב, ואתה רואה את זה בכל סקר, שבין שליש לחץ, מצביע ליכוד הם נגד ההפיכה המשטרית. במצב כזה, בינתיים נהנה מזה גנץ, אבל הוא נהנה מההזכר, זה לא קרה.
אבל אתה לא יודע איך הם היו מצביעים, ואתה לא יודע אם באמת הם היו הולכים עד הסוף עם גנץ, יש פה כל מיני שאלות ש...
אתה צודק, עטילה, תשמע, אנחנו, למרות הקרדיט לנביא, אני עדיין מעריך, חוץ שאני לא רואה אותה הרבה פעמים, שכן במצב כזה, אם הבחירות הם על או דמוקרטיה או דיקטטורה, אם הייתה כמה מפלגה של בנט ובנט ושר, אני לא יודע איך, אנחנו לא יודעים איך הייתה נראית המטריפה. אבל הציבור, כשזה הסיפור, הציבור האנטי-ליברלי היה נוחל תמוסה קשה. ואז היה רוב פוליטי שלא היית צריך בשביל להיות הליכוד. ואז היית צריך לעשות את מה ששרון ונתניהו עשו ב-20 שנה. לא רק את הקצבאות. לעשות מה שאמור להיות מובן מאליו. אתה צריך להבין, הבעיה היא לא בחינוך החרדי, אבל גם הדתי. היום קרוב למחצית מילדי כיתה א' מהיהודים. זה לא יכול לתפור, תשים את הערבים בצד. הם... נוכחים לבתי ספר שאתה מממן אותם, אם אתה מקבל כסף על הפודקאסט והמסיב שלך, ששם הבעיה העיקרית היא לא שאין ליבה. הבעיה היא שיש הסתה אנטי-דמוקרטית, אנטי-נשית, אנטי-להטבית. איך אתה מממן את זה? מי מממן דבר כזה? תעלה בדמיונך שבמקום לשלוח את גואל רצון לכל, היו מקימים לו מערכת חינוך, ששם ממומנת פול קוסט, ששם מלמדים שכל אישה ובת... סליחה, שוכבת עם גואל רצון, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ושבת. אולי פעמיים בשבת. כאילו, אבל זה מה שקורה. זה בית משוגעים, אף מדינה ביקום לא עושה את זה. קצת עשו את זה במדינות ערב, לא כדאי להאריך פה, אבל מדינות ערב הייתה להם בים בשליטים, שהיה רוב דתי, הם נתנו להם אוטונומיה כזאת. אדשים, זה טירוף מוחלט. למה? אתה אמור לשלם על... שילמדו בבית ספר, בכל בית ספר, פילוסופיה, ופסיכולוגיה, ותורת היחסות, ודמוקרטיה, ויהיה רבע, נקים בחירת הורים, מי שרוצה גמרא, מי שרוצה תיאטרון, מי שרוצה להזמין את הטילה, הכל טוב, אבל זה לא יכול להיות. עכשיו, ברגע שאתה מחזיר את עקרון המציאות לעולם הדתי, אז הדמוגרפיה משתנה, האם הציבור החרדי או הדתי אורתודוקסי בכלל, בארצות הברית, בצרפת, בכל העולם שהוא לא ישראל, האם הוא גדל? ממש לא. הוא עשרות שנים לא גדל, לפעמים אפילו קטן. הוא לא, למה? כי אף אחד לא משלם בשביל תעשה 14 ילדים. אף אחד לא מסדיק אותך לחיות ככה. אתה יולד 4 ילדים, 2 מהם בכלל מתחננים כי קשה, זה קשה להיות דתי כזה. וזה נשאר בערך באותו גודל. זה נורא פשוט.
אז בעצם מה, זאת אפיזודה חד פעמית אולי, שבמסגרתה הביזה המטורפת הזאת של קופת המדינה, ביזה, אי אפשר להגיד, okay. לקרוא את זה אחרת, כי הם יודעים שהקונטרה שתבוא, איך אומר אהוד ברק, המטוטלת הזאת שתזוז, בסוף היא תביא ריאקציה כזו, שלך תדע מה יהיה אחר כך. אולי התסריט שאתה מצייר בצד הליברלי והדמוקרטי, זה ימתן את כל התהליכים שהם מנסים עכשיו בכוח, ממש בכוח, להניע קדימה. יכול להיות שזה בא משם?
הם הלוואי שהיו חושבים. הם לא חשבו שהמטוטלת צפויה לנו על הכיוון השני. תחושה, ולזכור, תחושה משיחית בכלל, היא תחושה אומניפוטנטית, שבין לאדן הפיל את התאומים. הוא חשב שהוא יביא גאולה משיחית במקרה הזה מהדי, סונית, אבל זה עניין אחר. אבל הם לא העלו על דעתם, והם צדקו מבחינתם, כי עוד קודם, לפני הדיקטטורה, אם היו מספרים לאיזשהו אדם, בטח אדם דתי, אני לא יודע, אחרי השואה, שיממנו אותו מלא מלא מלא, והוא לא יצטרך ללכת לצבא, וישברו עליו, ומישהו יממנו אותו, זה אנשים שהוא בז להם, שהוא מחנך, שמת אפיקורס צריך לשמוח, ללבוש בגדים לבנים ולחגוג. איך אפשר להאמין דבר כזה? זאת אומרת, אם הסמורים כאלה מטומטמים, הם ימשיכו להיות מטומטמים. זאת אומרת, התחושה הייתה שאלוהים איתם והחילונים לא יתעוררו אף פעם. בוא נראה האם הרוב הליברלי באמת יצליח, אבל זאת הייתה התחושה. בחוגים של הרב הכי משפיע היום, פעם היה הרב קוטה, מי שממשיך אותו, הרב דוב ליאור, התחושה אצל סמוטריץ' נאמר, בטא שבעצם החמור החילוני סיים את תפקידו, תורה של קוק, ועכשיו זהו, אנחנו עכשיו הגיע הזמן של רוכבי החמור לשלוט. והנחה הייתה שהוא לא התקומם. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה מטורף, מה, אנשים יממנו את השמדתם בעצם, את הרס חייהם, אבל הם עשו את זה עדיין. אז ההנחה הייתה שם כותלת לא תזוז. בגלל שכמה, בגלל הבוטות, בגלל שבאה המחאה הגדולה שלא מתה חלק ממנה, יש סיכוי שתזוז המטוטלת, אבל זה קשור להנהגה פוליטית, זה הפופו שאלת הדברות, או מה הטקטיקה הנכונה, אבל בסוף השאלה היא, איך אתה, את עדיין ארוך, זאת אומרת, היינו, הם יראו, הם היו מחכים 20 שנה, היינו מגיעים למצב של ירושלים, וזה היה עבוד, כי כבר היה רוב דתי חרדי, אבל היום עדיין אין.
אתה יודע, יש ציטוט של בנג'מין פרנקלין שאומר, שאלה שיש להם סבלנות, גם יקבלו מה שהם רוצים. He that can have patience can have what he will. סגור ציטוט, אומר בנג'מין פרנקלין, ובמקרה הזה אתה אומר למשיחים האלה, לחורבניסטים, פשוט עצה הדרך. הם קפצו פה על עגלת ה-64 ימין מלא מלא.
נכון, יש לנו, אלוהים פה היה לצידנו, או להביד משואה בקום המדינה. כן, כי אם הם היו מחכים, הבעיה הייתה מאוד מאוד קשה. יכול מאוד
להיות שהם היו. כי המספרים היו כאלה שלא כן. יכולנו להתמודד איתם, או המציאות, כן. או מה, איפה כן, הייתה הבעיה?
המספרים, תראה את ירושלים. אתה רוצה להעביר ראש עירייה ליברלי לירושלים, אין לך שום אפשרות, לא משנה כמה תשקיע בקמפיין, אין את המספרים יותר. תראה, כיוון שכבר היום, בכיתה א', מתקרב לרוב משיחי על סוגיו הדתיים השונים, היו מחכים שהם יגדלו, אז תוך אולי 20 שנה, יכול להיות שקודם כבר זה היה בלתי הפיך. היום, אני לא אומר שזה קל להפוך את זה, אבל זה אפשר. והם, אתה יודע, קפצו, זאת אומרת, אתה מכין מזימה שלמה, וקפצת מהר מדי. אבל אני מבין אותם לגמרי, הייתה את להם את כל הסיבה להאמין, אתה יודע, שאלוהים לצידם קיבלו את ה-64, לממש עכשיו.
כשאתה כתבת את חמורו של משיח, אתה דיברת מכאב עצום. תשמע, השנה הייתה 98, אני חושב, שנים לאחר רצח רבין, 3 שנים לאחר רצח רבין, ושנתיים אחרי התבוסה הגדולה של שמעון פרס בידי בנימין נתניהו,
נכון.
שניצח כנגד כל אני יודע אם כנגד כל הסיכויים, אבל בטח נגד כל התפיסות שהיו באותם ימים בישראל.
אגב, תזכור, זה היה, תזכור, אם זה היה עם חב"ד, עם ביבי טוב ליהודים, גם אז, גם לפני רצח רבין, אנשים שבכיכר ציון הוא נשאל אליהם, זה אותם אנשי הרב ליאור, זאת אומרת, לא השתנה כלום. אגב, רק יערה, אני התחלתי לעבוד על המחקר הרבה לפני רצח רבין. עשיתי סדרה 10 שנים לפני רצח רבין בגלי צהל, שהייתה נקרא מחליפים כיפות, מכיפה סרוגה לשחורה ומסרוגה לכיפת הסלע. שם אני חושב זה היה הרעיון היחידי של הרב ליאור ורבנים האחרים, ועוד חקרתי את זה קודם באוניברסיטה, כשהייתי 15. ראיתי את הדבר, זה לא ברור שהספר, התפוצה שלו הגדולה, קשורה גם לרצח רבין, כמו שגם היום, שאני חוזר לדבר ואנחנו מדברים, המצב היום, אתה יודע, מעלה את הצורך, אבל בראייה שלי, כשהייתי נער, ראיתי את הרכבת נוסעת, והיה לי ברור שאם יצא מחיפה, היא גם תגיע לתל אביב, אם לא נעשה שינוי.
אבל, ספי, תראה מה קרה, וזה דבר מאוד מעניין, שאני אשמח לשמוע את דעתך לגביו. אני זוכר את שנות ה-90, כשנים מאוד סוערות בכל מה שנוגע לדת במדינה, ליחסים שבין חילונים לדתיים, חרדים בעיקר, אז אלה היו הימים של ההפגנות הגדולות בירושלים, בבר אילן, עם אריה העמית והסוסים והזרנוקים, אתה זוכר? אלה היו ימים מאוד סוערים בדבר הזה, ומשהו קרה לאורך השנים. כלומר, כל החברה הישראלית, כמו שהיא זזה משמאל ימין ליברלים ושמרנים ריאקציונרים חורבניסטיים, כך למשל זז גם הנושא הזה, זאת אומרת, הרבה יותר אנשים הם יגדירו את עצמם סוג של מסורתיים דתיים על הרצף כזה, והעוינות כלפי הסנטימנט הדתי שאנשים ליברליים יש להם, אתה יודע, קצת חשש ממנו, הוא כבר פחות קיים בחברה הישראלית. כלומר, אנחנו יודעים לחיות הרבה יותר טוב עם אנשים שאומרים, אני דתי, או יש לי כיפה, או לא, אפילו תראה, אני תראה, קצת חוזר בתשובה.
תראה, אני חושב שזה יותר מורכב. קודם כל, יש בדברים האלה גלים, וגם אנשים, אותו אדם, אנשים הם חיה אביוולנטית, או לפחות חיה מורכבת, שאין לה מישור אחד, והם גם נעים עם הזרם. אם היית מראיין רעיון עומק, עם השדרה המרכזית בגרמניה, מנהלי בנקים, בתי ספר, שדרה המרכזית, נגיד פעם ב-1930, 40 ו-50, אותו אדם, פעם אחת הוא היה זורם מהליברליות של ויימר, פעם אחת הוא היה נאצי, אחר כך הוא היה גרמניה אחרת, אותו אדם. רוב האנשים אין להם איזה עמוד שדרה מאוד מוצק. עכשיו, זה נכון שיש גדילה דמוגרפית מאוד משמעותית, בגלל שאתה מממן את זה. שוב, ראינו מה קרה ב-2003 עם נתניהו שקצת עצר, של ציבור חרדי ודתי. לגבי הציבור הכללי זה הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, אותו אדם יכול להיות לו סנטימנט חיובי, מסורתי, אבל מצד שני הוא לא רוצה שיכפו עליו. הוא היום נגד הדיקטטורה, הוא רוצה שיהיה תחבורה בשבת, הוא רוצה זכויות ללהט"ב. תחשוב, תחבורה בשבת, זכויות ללהט"ב, יש הרבה מאוד נושאים שבכל בדיקה הם מעל 60, אפילו מעל 70% תמיכה. למשל, זכויות להט"ב זה דבר שמאוד גדל, זה הרבה יותר מורכב. בנוסף, אם נסתכל רגע, הזכרת, חמרו אצלי למשך יצא ב-98, זה היה שיא ממשלת נתניהו עם דרי, אתה זוכר, מול בית המשפט, שבעצם היה קדימון, זה היה מדבר מאוד דומה, מה שנתניהו עושה היום למדינה, דרי ניסה לעשות גם, זכאי ומדד לבקץ וכולי. והתגובה כן הייתה לכמה שנים, תגובה חילונית, אתה זוכר, עלה נש קונטרול של שרנסקי וטומי לפיד, לברק היה רוב חילוני, אני כתבתי ואמר, שקים ממשלת אחדות חילונית עם שרון, זה היה אפשרי לחלוטין.
רק לא שס, צעקו בכיכר, הוא לא הקשיב.
אם הוא היה מקשיב, יכול להיות שהראש ממשלה להרבה שנים, הוא עשה טעות מאוד מאוד חמורה, אני חושב שהוא יודע את זה. עכשיו, שרון המשיך בקו הזה. אתה יודע, סליחה שאני מספר על עצמי, אבל היה מאמר גדול של אמנון אברמוביץ' בידיעות בזמנו, שנקרא שרון חמורו של משיח. הוא ניסה להסביר את החידה ששרון הרי בנה רבות מאוד מההתנחלויות, הוא היה בעלייה הראשונה לסבסטיאן צבי יהודה כהן קוק, הבן של הרב קוק, רב קוק הבן. ואז פתאום הוא פינה אותם מעזה את כולם. והוא לא הסביר אף פעם את היוטרן הזה ציבורית. חוץ מכמה שיחות שהיו לו עם ראשי המתנחלים, אורי אריאל, זאב חבר זמבי, שהיה גם במחתרת, שהם גם סיפרו את זה בסרט דוקומנטרי, נורק אברמוביץ', שהם סיפרו ששרון אמר להם, הדבר היחידי שהוא אמר להם, זה שיש ספר אחד אדום, ספר מעולה, הוא אמר להם, ואמר שהספר הזה הוא פתאום הבין שלא הוא שולח אותם, אלא הוא החמור של המשיח שלהם. ומהרגע שהוא הבין את זה, אז נגמר, גם חמור נותן זוגיה. האם באמת הספר שלי שינה את שרון, אני בספק, אבל זה נכון שהוא קרא, הוא המליץ עליו מאוד וכיוצא בזה דברים. אז אם ניקח את שרון כדוגמה רגע, לא כראש ממשלה, כאדם ששיתף פעולה עם המשיחיים, אבל פתאום ברגע שהוא מבין מה באמת האידיאולוגיה שלהם, זה לא שהוא משתמש בהם, הם משתמשים בו, והוא שאהב לאכול כל מיני מאכלים שהם לא בדיוק הכי קשרים, והחיים שלו הם אחרים, הוא פתאום מתקומם. ולכן פה אני מדבר על ההזדמנות האדירה הטילה, שגם אנשים מסורתיים, נגיד, ושוב, ראית בשיא הפרשה של החקיקה הדיקטטורית, הגוש של הליכוד ירד מתחת ל-50, חצי מהמנדטים של הליכוד ברחו ממנו, ברור שזה לא יציב, ברור שהאמירה גנץ היא רק, אבל זה בריחה, זה לא שהם באמת
אני לא יודע אם חצי מהמנדטים ברחו, אבל ברחו לא מעט, בו משהו כמו 7-8 מנדטים בהחלט זזו הצידה.
שליש, בין שליש לחצי. בוא, זה לא יציב, אבל כמות אדירה של מצביעי ליכוד הרגישו שעשו להם הונאה. שהם לא, הם הצביעו ליוקר המחיה, לאיראן, להיות אולי קשוחים מול הערבים לדעתם. דיקטטורה דתית, ממש לא נראה להם. כלומר,
כן.
לצורך העניין, אם את הפודקאסט הזה ישמעו כל אזרחי ישראל, זה לא יקרה, אבל נגיד, ואת הדעה שלך למען ישראל הליברלית, ואת ההבנה, החשיפה שהיא פשוט עובדה, זה לא עניין של כאב או אידיאולוגיה, זאת מציאות, זה כמו שאנחנו מדברים בשעה מסוימת, זאת השעה. אנחנו לא באנטרטיקה, אנחנו שנינו בישראל. אז יש פוטנציאל מאוד גדול, שמה שקרה בזמן ברק ושרון, וטומי לפיד ושרנסקי, שיהיה מסדש גל שהוא לא אנטי דתי, אבל הוא ודאי אנטי משיחי, אנטי כפייה דתית, אנטי דיקטטורה דתית. אנשים לא, האם יש לזה רוב? לא, ממש לא. יש כאן, הקרב בעצם הפוליטי,
אגב, אתה חושב שיכולה להיווצר דיקטטורה דתית? שמה תעשה? מה, תהרוג להטאבים, תתלה אנשים, תכניס אותי לכלא, אותך? מה, עד כמה זה קיצוני יכול להגיע? סוג של חומייניזם כזה?
קודם כל, במקום להיבהל מהעתיד, בוא נבהל מההווה. עוד לפני מה שיקרה היום, עוד לפני גם ההפיכה המשטרית, כן? תחשוב על הדברים שבעינינו הם מובנים מעליהם, אוקיי? אתה יודע, זכות התנועה היא מהזכויות הכי בסיסיות של אדם. אתה באת, גדלת במדינה שהייתה דיקטטורית, אתה יודע מה זה דיקטטורה, נכון?
בהחלט.
אבל ב-20% מימי השנה, שבתות וחגים, נשללת זכות התנועה מכל מי שאין לו רכב פרטי. עכשיו, זה המסכנים, זה אנשים מסכנים, עניים הרבה פעמים, נכים.
כן, אבל זה נופל בקטגוריית, זה נופל בקטגוריית הסטטוס קוו המפורסם, שאני לא רוצה להיכנס לתוכו עכשיו.
כן, עתיד הרגע, אבל לפני שאתה מתבהל, בואו נתבהל רגע, נבין את העבר, את ההווה, ואז נראה את העתיד, אוקיי? מה שאנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו, הוא כשלעצמו, בית משוגעים. אדם, תבין, אם היה חוק שאסור גם באוטו לנסוע, זה היה יותר טוב, כי זה פחות שוויוני. זאת אומרת, מי שבלי אוטו, אדם מבוגר, רוצה לנסוע לאשתו בית חולים, הוא לא יכול, מה אם אין לו כסף למונית, נכון? אדם, אם אתה, יש לך חברה לא יהודיה, אתה לא יכול להתחתן איתה בישראל. זה היה רק בחוקי המדינה המשוקצת ההיא. זאת אומרת, אנחנו ואתה מממן חינוך דיקטטורי. המדינה אמורה לחנך לערכים שלה. ים של ילדי ישראל, קרוב למחצית מהיהודים, מקבלים חינוך דיקטטורי, אז אתה כבר מראש, עוד לפני ההפיכה, אוקיי? עכשיו, תחשוב שבחוקים הנוכחיים, זאת אומרת, שעוד בגעת קצת מפקח, שודדים ממך 14 מיליארד היום, נכון? אם יעבירו את זה שבגעת לא יכול לגעת, למה שלא יקחו 140 מיליארד? עכשיו, השמיים הם הגבול, תראה, אתה היית מדע, אם היו מספרים לך שאדם שרושע 8 פעמים, כולל תקיפת חיילים, כולל תמיכה בטרור, יח, שר אחרי למשטרה, יש אפוקליפסה גדולה מזאת?
אני חייב לעצור אותך כי אנחנו בורחים. ולא כי אתה לא צודק אולי אפילו, אבל אני רוצה להשאיר את זה אולי לשיחה אחרת שלנו. אני נשאר רגע בעניין הזה של, של, של מה ואיך. אוקיי? אמרת שיש לך גם נקודות אופטימיות. אני לא יודע איפה הן, ואני גם לא כל כך יודע איך עוצרים גלים של, של התחרדות או, או, או שקיעה מנטלית לתוך דתיות ו, 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 ואמונה עיוורת בחבר דמיוני. ושוב, זה פודקאסט אולטרה ליברלי, אז אני לא אכפת להגיד שום דבר, אני רוצה להיות מאוזן. בוא נסתכל רגע על, על התסיט הגרוע של העתיד ה, לא יודע, 15 שנים, בסדר? אם המגמה נמשכת כך, אתה רואה מצב שבעצם מונים מאיתנו מעבר למה שכבר נמנע, אתה ציינת מה נמנע. בסדר, בוא נדבר, מה קוראים הומואים? מה קוראים הומואים?
זה פשוט, תראי. קודם כל, אני כן אופטימי, ואתה יודע, אפרופו חמורו של משיח, הרי זה לא שאני אופטימי סדרתי. מבחינה, מה זה אופטימי? מבחינה, הניתוח הריאלי שלי אומר, שיש סיכוי מאוד, סיכויים גבוהים מאוד, שהמחאה והכוחות הדמוקרטיים יכולים לעצור את ההפיכה הדיקטטורית, ואם הם יפעלו נכון, מתי שלא יהיו בחירות, שוב, אם יפעלו נכון, פה ידברו דתי, אפשר להשיג בחירות מהירות, אבל מתי שלא יהיו בחירות, הרוב הזה יכול להתממש בקלפי, ואז לשנות את המטריצה, כמו שנתניהו שינה בקצת בקצבאות, לשנות בענק, ואז כל המגמות יתהפכו. זה דבר אפשרי לחלוטין. עכשיו, אם זה לא יקרה, זאת השאלה, אם זה לא יקרה, אם הסטיחיה תימשך, אפילו לא תהיה, החקיקה הדיקטטורית תהיה סלמי או יותר איטית, אבל אם המגמות יימשכו, מה שיקרה זה מה שקרה בירושלים. תראה, ירושלים הייתה בשנות ה-80 עיר, נדמה לי שעוד לא הייתה בארץ, הייתה עיר מאוד ליברלית, מאוד חיה. יותר מתל אביב, תל אביב אז הייתה כל הפרברים, אבל הכתובת הייתה על הקיר, כל העיר היה מפרסם את מספרי התלמידים בכיתה א' ואת הרוב החרדי דתי משיחי שהולך וגדל, ואז הם גדלו, ונהיה מצב בלתי הפיך בירושלים מבחינה באמת של הקבוצות, היה רוב משיחי, ואז התחיל טפטוף שהפך למבול, והציבור החילוני נסע מערבה. מה שיקרה, שאם החמור לא יעמוד ולא יתעורר ולא ינצח במלחמה, מה שיקרה זה שאנשים לא יסכימו לממן את הדבר ולהחזיק דבר המשיחי, ופשוט מי שיוכל יישא מערבה. זה מה שיקרה. מערבה כמו מירושלים לתל אביב, מתל אביב עוד יותר מערבה, כלומר יעזוב את הארץ. וישראל תהפוך למדינה דמויית איפשהו בין טורקיה לאיראן. אבל לא יהיה יותר את החמור שיחזיק אותה, אם תהיה פה קריסה כלכלית מטורפת, אתה רואה מה? למרות סוכניות הדירוג, זה יהיה... תראה, הסיבה שאני לא חושב שזה יקרה, רגע, אני אגיד לך כן דבר אופסימי. אני, עוד לפני המחאה, קצת אופן מורבות בזה, מי שזה התחיל, הייתי בטוח שיש סיכויים מאוד גבוהים שזה ייצר, ולמה? יש שתי סיבות. סיבה אחת, אם אתה עובר על כל הפרויקטים הדיקטטוריים, ממחשמם הצוררים, איטליה, ספרד, ארגנטינה, כל איפה אתה רוצה, תראה שהיה, לא לדבר על מקומות שזה נכפה מבחוץ כמו ברית המועצות בעיר רומניה, אבל מקומות שקרה מבפנים, תראה שבכל המדינות האלה הייתה תמיכה מסיבית, לפעמים אפילו מסיבית מאוד, מסיבות שונות, בפרויקט הדיקטטורי, מהצבא, במשפט, במדע, בכלכלה.
הסנטימנט היה מאוד פרו, איש חזק שישלוט בעניינים, ואנחנו נתכופף מולו וכאלה.
כן, נגיד בגרמניה הייתה להם תחושה הצבא היה מוגבל, ולקחו להם במלחמת העולם הראשונה בוורסאי, והם רצו כן, ותעשיינים תמכו וכו'. בישראל התוצאה היא 100-0. אין אחד כזה. זאת אומרת, כל מי שהגדודים שעומדים עם הנשם נתניהו רוצה
לעשות... האליטות, רחלבסקי, האליטות נגד
הדיקטטורה. לא, אליטה היא לא מילה... לא כל, אליטה משרתת כמה ככה כמה מדינה, אבל זה לא עניין של אליטות, זה הגורמים בסוף שמחזיקים מדינה, ובדבר הזה, כל מי שיש לנתניהו זה חרדים ונוער גבוהות,
אין לו מדינה, תקשיב לחלבסקי, בוא נגיד את זה, תראה, אני כותב על זה כבר חודשים, אין לו מדינה, אין מדינה,
אין מדינה להלכה, כן, כמו לאהבה, אין מדינה למשיכיות, מי יחזיק את זה, זה אין לזה, אין, זה דבר אחד, ישראל שונה, לכן יכלת לראות את הדוגמה למה יקרה בפועל ומהפיכה, נגיד שהמורשה בתמיכה בטרור פיטר את ממ"ז תל אביב, היועמ"ש התאמרה לא, והמפכ"ל הצדיע, אמר החוק עומד ולא לא, לא מה שאומר השר, והוא נשאר, לפחות בינתיים, אבל זה בקטן. זה גם מה שהקוראים היו מנסים, זה דבר אחד. דבר השני הוא הקיומי. תסתכל על הצבא הלוב של פושי, גם על זה כתבת הרבה, או כמה שאני זוכר. דיקטטורה היא מכניסה מאוד את המדינה, בטח דיקטטורה דתית. למה?
היא מפרקת אותה. היא מפרקת אותה בדיוק. בכל מקום. בגלל זה ככל שהדיקטטורה יותר רקובה, ככה מצדים יותר גדולים, הנאומים של הדיר לידר יותר גדולים, וכל
נכון.
השואו
אבל,
הזה.
לא, ובטח שהיא דתית. הרי תיקח את כל מדינות העולם. תשים אותה מי, אני יודע, אפגניסטן וסומליה עד סקנדינביות. תראה שהמנבא הכי חזק, נגיד, זה מעמד האישה, שוויון, ליברליות. כמה שהמדינה היא אנטי-ליברלית, אתה, נשים נרדפות ולהט"ב נרדפים, כל הכוחות של המדינה נעלמים, זה כמו גוף שתוקף את עצמו, אמר את זה יפה עמוס גלעד, שזה כמו מחלה אוטואימונית, אוקיי, עכשיו, פוטין, לתוך העניין, כאילו יכול להרשות לעצמו, למה? כי רוסיה היא מעצמה, אין לה אויבים, אז היא לא מצליחה עם אוקראינה, אבל אף אחד לא יכבוש אותה, והכלכלה שלה אין לה הייטק, אבל ישראל היא לא ברית המועצת, ולא רוסיה, ישראל אם היא לא תהיה חזקה, היא פשוט לא תשרוד, היא לא תהיה.
את זה נתניהו הבין, ואני אגיד לך, כתבתי על זה בהרחבה, נטסתי אותו לברלין לפני, לא זוכר בדיוק מתי זה היה כבר, מרץ אני חושב, זה היה, טסתי לברלין, זה היה בדיוק הסבב האירופי שלו, רומא, ברלין, לונדון, ושם ישבתי מולו במשך זמן לא קצר לשיחה כזאת של, של רקע עם הכתבים שליבו אותו, ומתישהו הבנתי, כי זה בא מיוזמתו של נתניהו, שמה שבאמת עמוק מטריד אותו, זה הסיפור של הצבא ומערכת הביטחון. שם, יותר, עזוב, הפגנות, אני אפל לרגלי המפגינים והאזרחים המדהימים שיצאו לרחוב, אבל נתניהו הסתכל וציפה את זה. הוא ציפה לזה, הוא צפה את זה, הוא ידע טוב מאוד, הוא ואנשיו וכל החונטה הזו ידעו היטב שאנשים יצאו לרחוב, אבל הם לא התרגשו מזה. אמרו, נכון, יהיו 12 שבועות או whatever של הפגנות, ואז תשקוט הארץ 40 שנה, נעביר את הכל חלק. הם לא ציפו, גם הכלכלה, אבל הצבא זה פירק את נתניהו מבפנים, הוא פשוט הבין שהוא לבד בסיפור הזה, והוא גם, אתה יודע את הפחדים שלו ואת החששות שלו והפרנויות, פתאום לא שבק, לא מוסד, לא צבא, זה פירק את הסיפור, וזה אגב, זה בגלל שמדינת ישראל היא מאוימת, והיא לא רוסיה ולא שוויץ.
צריך לזכור אבל, לא, המחאה הייתה פה קריטית, למה?
לגמרי, לגמרי.
במנותה הייתי יותר ממעורב אסטרטגיה שצריכה, אני לא רק צופה במשהו.
ברור.
הרעיון הבסיסי של המחאה, אנשים יצאו, המחשבה האסטרטגית הייתה, שהמחאה היא זאת שתיתן לגיטימציה ליועמ"שית, לנשיאה, לרמטכ"ל, לרמס"ר, לראש השב"כ, למפכ"ל, בשביל שהם יעזו לעמוד מול לטייסים, ללא חשוב, שגם הם חלק מהמחאה. זה נותן את הלגיטימציה לאנשים לעמוד, הם לא יכולים לעמוד לבד, הם לא, המציאות הייתה אחרת, אבל כן, עכשיו, אגב, זאת הסיבה, אני רוצה להעריך בזה, שהשיחות הן טעות. למה השיחות הן טעות אם אתה זה? כי המשאב הכי חשוב לשלטון היא לגיטימיות. אתה בנוי על לגיטימציה. זה שלטון. עכשיו, נתניהו בתוך המהפכה האישית, המשיחית הזאת, הדיקטטורית, איבד את כל משאבי הלגיטימציה. ביידן לא רואה אותו, האירופאים לא רוצים לשמוע, הפרטיות לא זה, אין טייסים, אין צבא, אין כלכלה, אין סוכניות דירוג, אין כלום, אוקיי? עכשיו, אם אתה לא היית מדבר איתו, הפחד, רגע, הוא יחוקק, הוא לא יחוקק. אם הוא יחוקק, הוא ייפול, הוא לא יעשה, כי הוא מבין שהוא ייפול. ולכן בעצם השיחה, הרי, יש פה דבר ביזרי. הרי, אם יש לך, עבר מזימה של שודדים להיכנס אליך הביתה, אתה לא תדון איתם על המנעולים. עצם השיחה הזאת, אני הוא מתחזק, אז זה חשוב, אבל הוא עושה בדיוק כמו שעושה ב-2011, שאז היה לנו שיחות, טרפטנברג ועזה, אבל טרפטנברג למה זה הכרחי? הוא צריך לחזור, זה כמו שאומרים לך שלום בית, כן? אומרים לך בית דין רבני, לגבר המכה, בואו לאישה העמוקה, שיוכר אותה, בואו נחזור לדבר. עכשיו, היא מסכימה לקבל אותו, היא מנרמלת את המכות, הוא מסתכל על הסימנים הכחולים ואומר, בואי נפתור את הבעיה שלה. ולכן, הדבר היחידי שיכול לעצור, זה לשים את הפרוז'קטור, להגיד, זה לא לגיטימי, אנחנו לא דנים על התוכנית הזאת. אתם הצעתם יועמ"ש עם סבירות, לא נוגעים בזה, לא, 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 זה בלתי חוקי בעליל. בזה אתם רוצים לדבר על הכרזת העצמאות, על מחירי הקוטג', מה שאתם רוצים, על זה לא. אסור לך, ואתה היית, אני לא יודע אם היית ברומניה כשנפלה הדיקטטורה.
בטח.
המשאב הזה הוא העיקר, הדי לגיטימציה של הרע. זה עבור, מה זה, ליברליות היא לא דבר רק הכל טוב ויפה. היא צריכה לעמוד על נפשה, היא צריכה להילחם, היא לא יכולה להתחבק עם מי שתוקף אותה. היא צריכה להעמיד קיר ברזל. את המושג הזה שטבע ז'בוטינסקי ושאל אותו בן גוריון, הוא הפך להיות בסיס הביטחון הלאומי של ישראל נגד אויבים מבחוץ, זאת אומרת, קיר ברזל חזק, לא להתעסק איתם, עד שהם יבינו שאין להם מה לעשות, רק אז הם יבואו לעשות שלום. כן. גם מול נתניהו ומול המשיחיסטים, אתה קורא לזה חורבניסטים, הם לא חיזו חורבן, אז גאולה, הגאוליסטים, צריך לעמוד קיר ברזל. ואתה צריך להקפיד כל הזמן על דה-לגיטימציה מוחלטת שלהם. זה המקום שממנו הם לא יכולים להתקדם.
ולכן אני קורא להם חורבניסטים ולא גאוליסטים, כי הנקודת הזווית היא שלי, וה-POV הוא שלנו, שלך ושלי ושל הציבור הדמוקרטי והליברלי שמחזיק את המדינה הזאת על הגב, ולכן הם חורבניסטים. אגב, זה בעל משקל אורבניסטים, וזה אותו הסיפור, אגב, שמוביל להתרסקות.
זה שהגאולה היא לחורבן, בוא, אם יבוא בית המקדש, כן? זה לא כזה מקום נחמד, תשוחטים שם חיות, אומרים, לא, תטייל ברחבה של אלה, קצרים את הבא לך, תראה שם טיילות מאוד עמוקות. הם לא לניקוז מים, הם היו לניקוז דם. בית המקדש, שבאים, המציאו את זה במצרים, 40 פרים, פח במכה, הכל דם, זה לא כזה כיף גדול גאולה.
ממש לא.
מבחינתנו מצליח, לא יהיה כזה תענוג גדול.
פחות, פחות. אבל תראה, אם אני לוקח את הפרפרזה את הספר, אמרתי לך, החמאתי לך להתחלה, הוא עיצב את תודעתי החילונית, הליברלית, הדמוקרטית, אני חושב, להרבה מאוד אנשים כמוני, בדור ההוא, מיד אחרי רצח רבין, והייתי אומר כך, הייתי לוקח את חמורו של משיח, אז הייתי אומר, חמורו הגדול, החזק, הסוחב של המשיח, כי זה מה שנהיה מבעצם מהמחנה הזה. באמת, ישראל קפצה ב-25 שנה לממדים מטורפים של הצלחה, ועכשיו הוא גם חמור מטומטם, כי החמור הזה עבד קשה מאוד, השקיע המון כדי שאנשים עכשיו יגדלו בשקט בשקט בערוגות האלה, ויבואו עכשיו וירקו עליו ויפגעו אותו עם לום ועם מחבט בייסבול. זה, כי זה מה שקורה. אז החמור הזה הוא לא רק חמור של משיח, הוא חמור מטומטם של משיח.
נכון, אבל הוא חמור עצום עיניי, הוא עושה עם לסוס. אני מקווה אבל, התקווה
האחרית,
היא אפופו המחאה, זה שהציבור כן יפקח את העיניים, לכן חשוב לי, כן חזרתי להתראיין, כל דברים פרטיים, לכן חשוב לי שיהיה הספר, ספר אחד הוא לא הדבר, כמעט אני כל כך, אבל אתה יודע, הדבר הביזרי הוא בעצם, שאין עוד 100 ספרים כאלה, כי זה הנושא הכי חשוב, והיו צריכים להיות המון אנשים שיכולים לכתוב, אבל כנראה אין כל כך, ולכן גם צריך לחזור לחנויות, אני גם אעשה מהר ספר שמסביר את המצב היום, למרות שהוא, התודעה היא הדבר החשוב, זאת אומרת, דאבדים, גדלת במדינה כאילו מרקסיסטית, אז זה דיאלקטי, אבל אני חושב שהתודעה היא, התודעה היא זאת שיוצרת את ההוויה.
מסכים.
רצון החופש שלך ושל חבריך ברומניה, הוא בסוף יודע, ברגע שאף קיר הברזל, אז זה איפה צ'אושסקו, ונהיה מציאות אחרת. ולכן התודעה היא פה העניין. העניין הוא נורא פשוט, שהחמור יפתח את העיניים, יבין שהוא לא יהיה מטומטם יותר, יראה שהוא מממן את מי שמרסק אותו, וילסם על חייו. ואם ילסם על חייו, יש לו סיכויים מאוד גבולים לנצח. הוא חזק.
יפה.
מאוד.
יפה מאוד. חזק מאוד, יפה מאוד, פתחתי טוויטר, לא רק ספרים, טרפלבסקי תהיה בעניינים ותשלוט על האירועים, אז אני מאוד מודה לך, ספר טרפלבסקי, על השיחה הזו, אני מצפה לספר שיצא, מצפה גם להקדשה ממך, ואני בטוח שמה שנקרא חזרת כדי להישאר. ספי טרפלבסקי, המון תודה.
חזרתי מהחופש, ושוב, כדאי גם, אתה יודע, בתור ספרים, אני ממליץ יחזור לך מאוד לקנות גם את הישן, כי הוא נותן את הבסיס, וגם מה שקורה עכשיו.
המון תודה, צ'או צ'או.
ויתראות.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@strudel.gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.